בוקר טוב וחודש טוב ומבורך לכל הקהל הקדוש, והנה היום יום חמישי א' בשבט, עלו ראש חודש שבט שנת תשע"ד, ואנחנו ממשיכים בלימודנו הקבוע והמרתק בספר ישעיהו. מאחר ויש לי ספר, אני יכול לקרוא בעצמי, ואנחנו בפרק ב'. פרק ב', הגענו כבר לפסוק ד', אבל נראה לי שכדאי לחזור על פסוק א'. הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים, והיה באחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש ההרים ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים. אם אנחנו נקבל את זה כפירוש טופוגרפי, אז הכוונה שהר הבית יתרומם, ואז הוא יותר גבוה מן האברסט. יהיה מאוד קשה שם לנשום. יותר פשוט לומר, ונישא מגבעות בראש ההרים, הכוונה בראש האמונות. כלומר, כל האמונות הן מדומות להרים, גבעות, כן, ניסיונות להתקרב אל האלוהות, אבל מתוך כל הניסיונות האלה כולן, בסוף מתברר ועולה ערכו של בית השם על פני כל שאר ההרים, וזה הכוונה בראש ההרים מבחינת המעלה. אז זה אומר שיש גם הרים אחרים, זה דבר קצת מעניין. הרי אנחנו פוסקים להלכה שאסור לגויים לחדש לעצמם דתות חדשות. מצד שני, האמת היא שהם לא שואלים אותנו אם לעשות את זה או לא, ולכן הם עשו את זה, ויש אם כן השגחה עליונה בדבר הזה. איך אומר הרמב״ם, לא מחשבותיי מחשבותיכם ולא דרככם דרכי, ולכן הקדוש ברוך הוא אפשר את הופעתן של דתות נוספות בעולם, על מנת להפיץ את דברו בצורה ישרה או עקומה, אבל בכל זאת להפיץ את דברו. אבל מתוך כל זה עולה אמונת ישראל. ונהרו אליו כל הגויים. מה זה ונהרו? מלשון נהר, כן? כאילו, אבל גם מלשון אור, להיות מונהר ממשהו, הכוונה שמקבלים אור מהמקדש. זה שורש ארמי, נהורה, נכון? אבל זה גם בעברית נמצא. כלומר, בשפה העברית יש לפעמים חדירה של שורשים ארמיים בשפה השירית. כן, כן, אני חושב שכן. והלכו עמים רבים. ואמרו, לכו. אז הביטוי, לכו, לא רק נעלה, אלא לכו ונעלה, יש כאן הנחה שהאנושות מתקדמת. היא לא קופת על שמריה, היא הולכת ומתפתחת. אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב, ויורינו מי דרכיו. כן, בבקשה. בית יעקב ולא בית ישראל. אז אני מבין שההסבר שנתנו לזה בשיעור שעבר לא מספק אותך. נכון? הוא אומר שזה לא מספק אותו, ההסבר של שיעור שעבר. אבל בטח אתה מביט בארכיון כדי לחזור על השיעורים. טוב. אז ראינו, אבל אני אגיד את זה בקצרה. יעקב זה נקודת ההשתוות בין ישראל לאומות. כן? ישראל זה למעלה מן האומות, קשה לקלוט. מצד יעקב יש אפשרות של קשר, של מדרגה של חיבור. אל בית אלוהי יעקב, ויורנו מדרכיו. מה זה דרכיו של הקדוש ברוך הוא? זה המצוות, לא? מצוות, גם מידות. אבל יש הבדל, סתם להודיע דרכיו, כדי הודיעני נא את דרכיך, שמה זה מידות, 13 מידות, אל רחום וחנון. אבל כשאומרים ויורנו, זה מלשון תורה. כלומר, הגויים דורשים איזושהי שייכות אל התורה. ויורנו מדרכיו, ונלכה באורחותיו. אז זאת אומרת שהם לא מבקשים הוראת כל דרכיו, כי אז היה צריך להיות כתוב ויורנו כל דרכיו, או יורנו את דרכיו. יורינו מדרכיו, זה בא לצמצם, זה חלקי. מתוך דרכיו של הקדוש ברוך הוא, הם רוצים הדרכה חלקית. וזה בעצם אנחנו רואים בלשונו של הרמב״ם להלכה, בהלכות מלכים פרק י' הלכה י', בן נוח שביקש לקיים אחת משאר המצוות, או מלבד שבע מצוות, רוצה לקיים עוד מצוות כדי לקבל עליה שכר, אין מונעין אותו מלעשותה כהלכתה. הוא רוצה לקיים מצווה כלשהי, הוא אומר, זה מדבר אליי, זה בונה אותי, זה מקדם אותי, אז אני רוצה. כן, כמו שמצאנו במשנה, במסכת תרומות, שתרומתו של נוכרי תרומה. אומר הרמב״ם, כי אף על פי שאינו מחויב במצווה, אבל מעשיו קיימים. כן, מה אתה אומר?
ללמד אותו תורה יש בעיה.
אהה. אתה אמרת שני דברים שונים. אמרת ללמד אותו, אחר כך אמרת ללמד גוי. ללמד גוי, אני יודע שזה בעיה, כי כתוב אין מוסרים דברי תורה לנוכרים. אבל כשאמרת ללמד אותו, למי התכוונת? הבן נוח, אז זה לא אותו דבר. בוודאי, יש הגדרה הלכתית לבן נוח. מה זה הגדרה הלכתית של בן נוח? זה מי שקיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח. ברגע שאדם קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח, הוא יצא מכלל גוי. כי הגוי הוא מי שעובד עבודה זרה, שופך דמים, גלי עריות וכו'. ממילא הוא גם מגיע למעמד של חסיד אומות העולם. אבל חסיד אומות העולם זה רק סוג אחד של בן נוח. זה מי שמקיים שבע מצוות מתוך שהוא מכיר שזה ניתן על ידי משה. אבל מי שעושה את זה מכרע דעתו, הוא נקרא חכם אומות העולם. הוא בן נוח. יש לך, לפי זה יש לך ג' סוגים. יש לך גוי, ויש לך בן נוח, כשבן נוח מתחלק לאו חכם או חסיד. בסדר? לא, זה לא כל כך פשוט, אפשר לפלפל בזה, וקצת לדייק יותר בדברי הרמב״ם ובמקורות בגמרא, אבל לענייננו זה מספיק. כלומר, יש מצב של הנחלת דברי תורה לאומות העולם. האמת היא שהדברים האלה מפורשים כאן, כן? ונלכה ברכותיו, כי מציון תצא תורה. לאן היא יוצאת? התורה, כתוב תורה, לא תצא הדרכה מוסרית, שיח נעים, דברי אמונה. כתוב תורה, מציון תצא תורה. לאן היא יוצאת? אל אומות העולם, נכון? אגב, מי אומר את המשפט הזה? כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. הגויים אומרים את זה. בפשטות, או שזה הגויים, או שישעיהו אומר את זה עליהם. למה הם אומרים ויורינו מדרכיו? כי מציון תצא תורה. בכל מקרה מדובר פה על ההיבט האוניברסלי של היהדות. כן, בבקשה. האם מה שיוצא מציון זה תורת משה או תורת אהרון? שאלה יפה. נראה לי שתורת משה. כי הרי הוא כותב הרמב״ם שכדי להיות חסיד אומות העולם צריך לקבל שהמצוות ניתנו על ידי משה. כן? פשוט מדובר על תורת משה. תורת אהרון, כפי שאנחנו מרבים להסביר בשיעורים של יום ראשון בערב, שאגב גם מוקלטים באינטרנט ואפשר למצוא אותם בארכיון, אנחנו מסבירים שיש בתורה שני ממדים. תורת משה, שהיא בבחינת יקוב הדין את ההר, שמניחה שהאדם איננו חוטא. ואם יחטא, וואו וואו וואו. מה שאין כן, תורת אהרון, שמניחה את האדם כבר בחולשתו מלכתחילה, ולכן מתלמידיו של אהרון מקרבן לתורה. בסדר?
מה
הרמב״ם? הרמב״ם אומר שכדי להיות חסיד אומות העולם, צריך לקבל שהמצוות ניתנו על ידי משה. הוא לא כותב אהרון. אבל אפשר קצת יותר להרחיב בזה. כן, מה? רק שנייה, אני רוצה לגמור, אני רוצה, בגמר את הנושא הזה, נדבר. יש חידוש נפלא של הרב קוק בקבצים מכתב יד קודשו. יש ביטוי כזה, עתידות מצוות להיבטל, נכון? אז הוא אומר, הביטוי איננו לעתיד לבוא פטורים מן המצוות. הביטוי צריך להיות פטור, נכון? כמו שכתוב, למשל, כיוון שאדם מת, פטור מן המצוות. הוא נעשה חופשי מן המצוות. אבל הגמרא אומרת, עתידות מצוות להיבטל. אומר, כמו ביטול בשישים. כן? משהו בטל לעומת משהו אחר. השאלה היא, המצוות תהיינה בטלות למה? הן יהיו בטלות לטעמן. אומר, בעולם הזה, הטעם בטל למעשה המצווה. כלומר, אומרים היום, מה אכפת לך מהטעם של המצווה? תעשה, וזהו. החובה שלך זה לעשות. אז יוצא שטעמן של המצוות, טעמי מצוות, זה בטל. זה קיים, אבל זה בטל בתוך המעשה. המעשה הוא העיקר. לעתיד לבוא, המעשה יהיה בטל בטעם. אנחנו נרגיש כל כך חזק את הטעם שהמעשה יהיה בטל. ולכן אנחנו נעשה את המעשה בגלל הערת הטעם שבו. אבל הוא אומר, זה יהיה לישראל. אבל לאומות העולם,
הם יתפסו, הם פתאום יהפכו להיות יהודים. כלומר, הם יתפסו את הערך של המעשה. וכיוון שבמצוות ציצית נאמר, ושמרתם את כל, ושחרתם את כל מצוות השם, אז לכן, לעתיד לבוא, הגויים באים ותופסים בכנף איש יהודי. כלומר, כמעוניינים במעשה המצוות. כלומר, הם הופכים להיות הדוסים. כן? כן. בבקשה, רציתי להגיד משהו.
כן, השאלה של גוי שלומד, או גוי ש... גם שלומד שבת, אני מתאר, אני אתם כדי... איך זה משתלב
בעניין
הזה של לקרב
ול... אני לא הבנתי כלום. וכי הדברים שאני אמרתי לפני 3 דקות בטלים בעיניך, חסרי משמעות?
לא, אני מבין
שחסיד ו... אז הראיתי שהרמב"ם עושה חילוק בין גוי לבין בן נוח. נכון? אז למה ההסבר הזה לא מספיק טוב בעיניך? איפה זה כתוב שבן נוח ששומר שבת חייב מיתה? לא כתוב.
כתוב ל...
כתוב גוי ששמע שבת חייב מיתה. בהלכת ט' שלא גרם.
בעניין הזה יש הבחנה ברורה, חדה
ו... אז אני מסביר לך. בהלכת ט' הרמב״ם כותב כך. גוי ששבת חייב מיתה, גוי שעסק בתורה חייב מיתה, או עשה מועד לעצמו, או הוסיף מצווה, לא משנה, כן? חייב מיתה, אלא לא יוסיף ולא יגרע על 7 מצוות שלו. אחר כך הוא כותב, בן נוח שרצה לקיים מצווה משאר מצוות התורה כדי לקבל שכר, אין מונין אותה מלעשותה כהלכתה. והחתם סופר בחידושה בחולין דף למד ג' עמוד א', הבין בדברי הרמב״ם שזה כולל אפילו שבת ולימוד תורה. ברור. אבל זה מה שאמרתי מקודם, לכן לא הבנתי למה, מה קושיה שלך על מה שאמרתי. בסדר. כן, בבקשה. אגב, זה לא כדעת התוספות ביבמות, אבל בסדר, לא... יכולה להיות מחלוקת. כן.
מה ההבדל בין בן נוח
שמחליט
לקיים את כל מצוות התורה,
מצוות לבין גר? אם בן נוח מחליט לקיים את כל מצוות התורה, הוא צריך להתגייר. כן. כי אתה לא תיתן לו להניח תפילין למשל, או כל מיני דברים כאלה. כן.
מאיפה מצוות תורת אהרון, ואם התורה נחלטת, למה לא נתפולה תורת משה ואהרון?
יפה. שאלה זו שייכת ללימוד שלנו על ספר שמות. הרי הזכרתי את זה רק בדרך אגב, בגלל שאלה של מישהו ששאל האם תורת משה או תורת אהרון, והתייחס לשיעור אחר. כיוון שזה לא נושא השיעור, עם כל הרצון שלי לענות לך, אני לא יכול. כי זה, אנשים יגידו, מה אתה סותם מנושא השיעור? שאלה גדולה שאלת. כן. אבל נראה לי שבתלמוד זה לא של הבבליים, שהרגליים שלהם רחבות. אלא דווקא של האפריקאים, כן, והבבליים, מדוע יש להם ראש סגלגל, כן.
לפי הרמב״ם, זה הווית או דרמב״ם?
מה?
על הגוי ששבת.
מה זה משנה כעת? זה בכלל לא הנושא, אנחנו עכשיו לא לומדים, לא, אנחנו לא לומדים עכשיו הלכות בני נוח ושבע מצוות וכו'. אנחנו עכשיו לומדים ספר ישעיהו. בדרך אגב, הוזכר בדברי ישעיהו, מם אחת, כן, מדרכיו, ומזה למדנו משהו. אבל אנחנו לא עכשיו עסוקים בכל הסוגיה כולה, ואנחנו עסוקים עכשיו בספר ישעיהו. ולכן, למרות החשק הגדול להתייחס לשאלתך, על מנת שלא נבזבז זמן, אני רואה הכרח שלא להיענות לבקשתך הנכבדה, למרות, ואני מקווה שהדבר הזה איננו גורם מצדך לכפידה, כי אנחנו פשוט צריכים להזדרז, להמשיך ללמוד את ספר ישעיהו, כדי שאנשים לא יגידו שאני סוטה מהנושא של השיעור. ולא לבזבז זמן, חס וחליל. כן, כן. טוב, ובכן, רבותי היקרים, אנחנו ממשיכים. ויורנו מדרכיו. כן. פשוט זה, אני אומר, אותו עניין, תבין? טוב. מדרכיו, אם כן, יש אצל האומות איזשהו צורך לקבל הדרכה חלקית מתוך תורת משה. למה חלקית? למה אי אפשר... שאומה, אם כבר היא מגיעה להכרה באלוהי ישראל, שתאמץ את כל מצוות התורה. כן? למה רק חלק מסוים? כנראה שזה תואם את העובדה של הפיצול של האנושות לזהויות שונות. הרי מאז מגדל בבל, אנחנו רואים שהאנושות הקוסמופוליטית שהייתה התפצלה ל-70 אומות, וכל אומה ואומה מקבלת חלק מן הזהות האנושית. ממילא גם חלק מן התורה. ולא כל התורה. ברור? לפי זה אנחנו צריכים להקים בירושלים איזה מין מועצה עליונה לאומות העולם, ואז יבואו נציגי האומות, וכל אומה תבוא, הנה יבוא איזה מישהו מאיזה אומה רחוקה ויגיד, זה התוכן הרוחני שלי. יגידו לו הרבנים, שים את זה על השולחן, תפתח את זה בעצמך. הרסת את זה לבד, ונתנו לך משהו להעביר, ויגידו לו, מה שהבאת, תראה, פה זה בסדר, דווקא את זה צריך לחזק, אבל זה צריך לתקן, זה להחליף חלק, וכו' וכו', ואז אתה מקבל תו תקן של תורת ישראל, והולך לאומה שלך. מובן? אז זה מה שנאמר כאן, ויורנו מדרך אב. ואז יוצא שנצטרך להקים בירושלים 141 ישיבות. 70 ישיבות בשביל 70 אומות העולם, כל אומה ואומה עם התורה המיוחדת לה. ועוד 70 ישיבות שבהם היהודים ילמדו מה ללמד ב-70 ישיבות האחרות. ועוד ישיבה נוספת שתתאם בין כל הגופים האלה, יוצא 141, כן?
אתה מתעלם מתהליך
הגלובליזציה. למה?
מה?
כן. גלובליזציה איננה ביטול הדיפרנציאציה. כלומר, יש שונות בין האנשים. אני לא אתה, ואתה לא אני. אם אתה ואני נהיה בדיוק אותו הדבר, זה נורא, כי זה אומר שאחד משנינו מיותר לפחות. נכון? ולכן ברור שזה שהעמים היום מצליחים להתגבר על המלחמה ביניהם, זה עוד לא אומר שהם צריכים גם למחוק את הזהות, כי אז יותר גרוע מן המלחמה. זה לא קורה בפועל. לכן אתה רואה שכל פעם שיש ניסיון של איחוד התרבות, יש תמיד התנגדות. דווקא מתוך גורמים בתוך העולם הגלובלי. כן.
זה נכון, אבל כי זה עדיין לא יודע שאפשר להחל, אבל אפשר לראות שהתרבות כן הולכת מעולם מלא
מלחבות. אם תאמר שבאמת תקום תרבות אחת אחידה לחלוטין, אז זה אומר שכל העולם כולו יתגייר. ויש דעה כזאת בין התנאים. רבי אלעזר בן שמעון, אני חושב, בסוף מסכת ברכות, אומר במפורש, שעתידים כל האומות להתגייר. זה מחלוקת בין התנאים. גם הרמב״ם כתב שהמשיח עתיד להשיב את כל העולם לדת האמת. מה זה דת האמת? למה הוא מתכוון? יכול להיות שהוא מתכוון ליהדות. לא, זה דווקא לא כל כך הגיוני. לא, דת האמת, הכוונה, שייכות לדת האמת. זאת אומרת שכל אחד יישאר בין האומה שלו. כן, דת מנוח. כל אחד יפעיינו. הרי התורה לא אמרה לגייר את כל העולם. כן. אם הם רוצים, הם רוצים. אז זהו.
אם ישראל
הוא עם, זה אמרו קשים גרים לישראל. מסביר המהר"ל, קשים גרים לא לקדוש ברוך הוא. קשים לישראל, כי זה מבטל צורת ישראל. ברור. הלאה. אז אם כן, בואו נראה. ויורנו מדרכיו ונלך באורחותיו. מה ההבדל בין דרכים לבין אורחות? דרך זה הדרך הראשית. אורחות, אורחות פרטיות. יש גם פסוק במשלי, בכל דרכיך דעהו, והוא יישר אורחותיך. לפעמים יש לאדם קושיה על הדרך. הוא לא יודע אם הדרך הזאת נכונה או הדרך הזאת נכונה. ברגע שהוא כבר יודע דרך זו ולא דרך זו, בתוך הדרך יש אורחות, זה מסתדר מעצמו. הוא יישר אורחותיך. אז גם יש קודם כל הדרכה כללית ויורנו מדרכה, אחר כך בעצמנו ונלכה באורחותיו. כלומר, יש לכל אומה ואומה דרכים משלה איך ליישם את ההדרכה של תורה אליה. למשל, כולם מסכימים ש... יש גיל שבו האדם מתחיל להתחייב במצוות. נכון? אבל מהו הגיל הזה? ביהדות נקבע שעבור הבנים גיל 13, עבור הבנות גיל 12. מה יצא לגויים? מתי גוי נהיה בר מצווה? ייתכן מאוד שהדבר הזה ישתנה מאומה לאומה ומחברה לחברה. לפי הערכת הבגרות הנפשית של האנשים ועוד כמה דברים כאלה. ואז יוצא שיש, הורינו בדרכה, שיש דבר כזה בר מצווה למשל, ונלכה באורחותיו, אנחנו נקבע כבר. כן, זה מחלוקת בין האחרונים, בין הרב קוק לבין הכלי חמדה. בשאלות ותשובות, חמדת ישראל, רבי מאיר דן פלוצקי, האם בפרטי ההלכות הגויים צריכים לשאול אותנו, או שהם צריכים על פי בתי דינים שלהם לקבוע? כאן נראה שזה בתי דינים שלהם. הרי הוא מורה מדרכה, ואנחנו הולכים באורחותיו. כן.
בתנאי שעלית על הדרך הנכונה.
נכון. אם הדרך היא לא נכונה, אז זה בעיה.
וכאילו יש תיקון דרך.
לכן צריך לדעת באופן כללי, כן? זה כמו משל בספר הכוזרי. ספר הכוזרי רואים שמלך כוזר מתלבט למה להשתייך. בסוף מאמר ראשון הוא אומר, וואלה, בתחילת מאמר שלי, הוא אומר, מאוד מעניין, החלטתי להיות יהודי, מל את עצמו, מתגייר, הכל. פתאום הוא אומר במאמר שני, יש לי שאלות לשאול אותך, קושיות. אז איך אתה מתגייר לפני שביררת את כל הקושיות? כי הדרך בכללה התבררה, אחר כך וישר אורחותיך. כן?
GPS.
חישוב, מסלול, מחדש.
כן?
מה? בדיוק. זה נקרא חישוב, מסלול, מחדש. כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים. ושפט בין הגויים. מי? השם ישפוט? מה? הר ציון, הר יכול לשפוט? הר הוא עשוי מאדמה, ועפר. כן. אז, אבל בפועל מי זה יהיה שישפוט בין הגויים? המשיח. בשביל מה יש משיח? כדי לשפוט. נכון? זאת אומרת, יש היום רעיון, כבר זה במאה ה-20 נולד, שיש איזה אינסטנציה בינלאומית, נכון? בהתחלה חבר הלאומים, אחר כך האום, איזה רעיון כזה שצריך שיהיה איזה גוף, זה חלק מתורת כלומר המשפט הבינלאומי, שצריך איזשהו גוף שישפוט בין הגויים. אין? מישהו עושה מלחמה עם, מלחמה עם מישהו אחר, בואו נלך למישהו גדול יותר. הגמרא, האג למשל, בית הדין בהאג, כן, הגמרא מספרת שבימי אלכסנדר מוקדון עשו גם כזה דבר, כן, שבאו לפני אלכסנדר מוקדון לדון עם ישראל. זאת אומרת שמחפשים איזושהי מעצמה או איזה גוף בעל ערך משפטי שיכול לשפוט בין הגויים. אז הרעיון הזה הוא לכאורה רעיון טוב, נכון? כתוב, ויעשו כולם אגודה אחת. אז אומר הרב הנזיר דצל שהגויים כבר עשו אגודה אחת. יש, זה כבר קיים. זה האום. לעשות רצונך. מה זה רצונך? שלום. רצונו של הקדוש ברוך הוא שיהיה שלום בעולם. אז אם כן, יש כבר אגודה אחת, לעשות רצונך. אבל לא בלבב שלם. כיוון שזה, למה זה לא בלבב שלם? כי כל אחד מנצל את הארגון הזה כדי לדפוק את השני. כן, זאת אומרת, מה? את היהודים וכו', כן? כמו שהרב עובדיה יוסף היה אומר, מה זה כתוב, הרי שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, והמלאכות אשר ממשך לא קראו. זה לשון רבים. לא ידעוך, לא קראו. מה זה כי אכל את יעקב? צריך להגיד כי אכלו את יעקב. אלא אומר, בהתחלה אומר, זה כמו בליגה הערבית, כל אחד שונא את השני, רוצה זה להרוג את השני וזה. כשפתאום מישהו אומר, נגנה את ישראל. כולם כאחד, כי אכל את יעקב. כן. אז בעצם, למה דיברנו על זה? כן, ושפט, אז אם כן, זה לא בלבב שלם. למה זה לא בלבב שלם? כי הם לא יודעים את הסוד של הלב השלם. כי זה לא בא מתוך מרכז החיים של העולם. לכן מיד אחר כך אומר בעל התפילה, ותמלוך אתה השם לבדיך בהר ציון, משכן כבודיך. זאת אומרת שעל ידי שאנחנו נקים את האינסטנציה הזאת בהר ציון, אנחנו נפתור את הבעיות באמת של כל העולם. לכן אומר כאן ושפט בין הגויים. עכשיו דבר מאוד מאוד מעניין כאן. יוצא לפי זה שהתפקיד המשיחי הוא תפקיד פוליטי-משפטי. ולא חסד ורחמים וחמלה. זה מאוד מעניין. מה זה? כן, דת שלמה נפסלה. כלומר, הרעיון, הרי כשהרומאים ראו שהם קצת מגזימים בשפיכות דמים, כל הזמן הם שופכים דם, אז הם אמרו, בואו נמציא איזה משיח שיפתור את הבעיה. ואז מצאו מישהו שכל הזמן מדבר על אהבה. ואמרו, וואו, זה חידוש עצום, אלוהים זה אהבה. ככה נולדה הנצרות. ביהדות, אהבה תמיד זה היה מובן מאליו. כן? ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, וכו', אוהב את הבריות. המושג של אהבה היה מובן מאליו. אין תאוות רציחה אצל היהודים. ולכן אצלנו המשיח לא בא בשביל לאהוב. לאהוב זה אנחנו יודעים לעשות לבד. כן? אבל מה הוא בא לעשות? הוא בא לעשות מה שהרבנים לא יודעים לעשות, לשפוט. לשפוט בין מדינות, במשפט בינלאומי. אגב, ממציא המשפט הבינלאומי, שמו היה גרוטיוס. שמעתם על גרוטיוס? כן, היה הולנדי. כן, כן, כן. אז הוא את הרעיון, הוא המציא את המשפט הבינלאומי. והוא בנה את זה על יסוד שבע מצוות בני נוח. היה לו חברותא בריטי בשם סלדן, ג'ון סלדן, שכתב ספר שלם על שבע מצוות בני נוח בלטינית. וזה מה שהביא את הרעיון של המשפט הבינלאומי. זה אנחנו אומרים פה במפורש, התקיימו דברי הנביאים. כן, בבקשה. למה הרבנים לא יכולים להיות בעלי תפקיד שיפוטי? כי הם דנים לפי דיני התורה. ודיני התורה לא מספיקים כדי לתקן את העולם. זאת הסיבה שהתורה אמרה להעמיד גם שופט וגם מלך. אומר הר"ן, רבנו ניסים מגרונה, כי המלך בא להשלים מה שהתורה, מה שחוקי התורה מחסירים. בוודאי. חוקי התורה נדרשים כדי שתשרה שכינה. אבל לא כדי לתקן את העולם. לפעמים זה זהה. אבל למשל, אם אני רוצה לשפוט רוצח, אז אני מביא שני עדים, כן, ראיתם, זה, עושים דרישה, חקירה, פה, שם. אני הולך, בסדר. אין שני עדים, אין פה כל החוקים, הבן אדם יוצא הביתה פטור. למרות שהוא אומר, אני רצחתי. כן? כלומר, בן אדם בא, רודף אחרי, כלומר, אדם צועק ברחוב, אצילו, אצילו, הוא רוצה להרוג אותי. מסתכלים, רואים בן אדם באמת עם סכין גדולה, רודף, אומר, אני ארוג אותך, אני ארוג אותך. לפני שמספיקים לעשות משהו, הנרדף נכנס לאיזה תא קטן של מפעל הפיס, סגור מכל צד עם מודעות, לא רואים כלום, שומעים, הבן אדם יוצא החוצה עם סכין מלא אדם, ואומר, אני הרגתי אותו. נכנסים פנימה, רואים הבן אדם עדיין מפרפר, הוא אומר, הוא הרג אותי. חוץ מזה, זה גם צולם על ידי מצלמה פנימית. הדבר הזה מגיע לבית הדין, אומרים, אין פה שני עדים, לא כלום, מה זה, בן אדם לא נידון על פי דעת עצמו, על פי דעת עצמו, מה? אין התראה, אין כלום. מה? בקיצור, דין תורה, הבן אדם הזה פטור, הולך לו ברחוב עם הסכין מלא אדם, ככה. כן. בקיצור, עכשיו, האם דבר כזה יכול להתקבל על הדעת בחברה מתוקנת? התשובה היא כן, זה אפשרי, כי זה קורה פעם ב-70 שנה. דבר כזה אנחנו יכולים לסט. אבל אם זה הופך להיות פטנט, עכשיו כולם יודעים איך להרוג, בלי בעיות, כי למדו מההוא, אז צריך כבר להכניס את המלך לעניין. ואז המלך יהרוג את מי שהוא רוצה, לפי מה שיראה לו, לשם תיקון העולם. לא, מה שהרמב"ם כותב, אז זה גם הר"ן מסביר את זה, שמה שכתוב שבית הדין יכול לדון שלא מן התורה, זה כשאין מלך. כלומר, יש היעדר שלטוני, אז צריך מישהו שיתפוס את המושכות לידיים. אז בית הדין הופך להיות... כן, פתאום הוא מתפקד כמלך, אבל אם יש מלך, לא, הוא לא יכול. כן. אז זה נושא בפני עצמו. זה נושא שהוא הרחבה של השאלה שנשאלה כאן, מדוע רבנים לא יכולים לעסוק במשפט. אז עכשיו אתה דן בשאלה, אתה פותח סוגיה חדשה, והיא, האם בתי המשפט של מדינת ישראל הם פסולים או לא פסולים מבחינת ההלכה? כן, ולמחלוקת בין הרב פרופסור מלאכי מלון לבין החזון איש בנושא הזה וכו'. תעזוב, אנחנו כעת לא עסוקים בנושא. אנחנו לומדים את ספר ישעיהו, מזכירים את זה בדרך אגב. כלומר, כשישעיהו אומר לנו ושפט בין הגויים, הוא מעורר אותנו לנקודה הזאת, שהתפקיד של המשיח הוא תפקיד מדיני-פוליטי. זה הכל. כן, בבקשה. אבל הנושא החשוב שאתה מעורר כאן הוא נושא חשוב מאוד, אבל על מנת לא לבז... טוב, בסדר.
יש משהו
אחר?
יש הקלטה שזה
בארכיון.
יש לך משהו
אחר? בלי, יש מלא דברים. טוב, הלאה. ושפט בין הגויים. והוכיח לעמים רבים. מה ההבדל בין גוי לעם? גוי זאת ישות פוליטית, עם זאת ישות חברתית, אתנית. לאו דווקא אתנית, אבל חברתית. כלומר, מלשון עם. עם שונעים, להיות ביחד. הגוי הוא כבר גבייה, כלומר הוא כבר גוף מאורגן. כן, גבייה זה לא, בעברית מודרנית גבייה זה מת. בעברית עתיקה, גבייה זה חי. כן, זה ההבדל. כן. אז הגוי הוא גבייה, כלומר הוא איזה ישות מאורגנת, כלומר מדינה. וחיתתו חרבותם לעיתים, וחניתותיהם למזמרות. איך מבינים את זה? היום לא משתמשים לא בחרבות ולא בחניתות. אלא אלגורי למה? שכל ההשקעה בנשק תושקע בתחומים של רווחת האדם. כן? כלומר, יש היום מספיק משאבים בעולם כולו כדי להפוך את כל כדור הארץ לגן עדן עלי אדמות. זה אפשרי. אבל זה לא כך. מדוע זה לא כך? כי המשאבים מושקעים במלחמה. אם כן, יש עיכוב מוסרי לרווחת האדם. בסדר? לכן הנביא מדבר פה על שינוי עצום, שיהיה הפניית המשאבים לרווחת האדם. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. מספרים שבחיידר אחד, במזרח אירופה, ילד התחיל לקרוא את הפסוק הזה, לא יישא גוי אל חרב, התחיל לבכות. אמרו לו, למה אתה בוחר? הוא אומר, כי אם גוי, לא יישא גוי חרב, זה מלחמו נגדנו. מה? כן, לפעמים, אז כמו כשהוא קרא את זה, לא יישא. כן, אבל אנחנו רואים, אם כן, הנחת היסוד של הנביא, שההתנהגות הנורמלית בין גוי לגוי זה המלחמה. מה גוי רוצה לעשות לגוי אחר? להילחם בו. ויש חידוש שלא יישא גוי לגוי חרב. מדוע? כי יפסיקו בעצם להיות גויים. ואז מה הם יהיו? משפחות. אנחנו רואים בספר בראשית, בפרק י' בפסוק למד א', נאמר כך: אלה בני שם למשפחותם ללשונותם, בארצותם לגוייהם. כלומר, בהתחלה הקבוצות האנושיות היו משפחות. בני שם למשפחותם, ללשונותם. ומה היה מגדיר את המשפחות? הלשון. מה זה הלשון? התרבות. כלומר, ההבחנה בין קבוצה אחת לבין הקבוצה האחרת זה התוכן התרבותי, הלשון. אבל אחר כך ההגדרה השתנתה. בארצותם, הטריטוריה הגדירה את הזהות הלאומית, ואז הם הפכו לגוייהם, הפכו להיות מדינות. ברגע שיש מדינות, יש זר. הזר הוא בעצם מופקע מן האנושות. ואז הוא מהווה איום. כלומר, הוא הלוחם הפוטנציאלי נגדי. אז אני נלחם בו. והדבר הזה התבטל. הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ואשך לגוי גדול, כלומר, אתה תהיה עוד גוי, והתוצאה תהיה, ונברחו בך כל משפחות האדמה. כלומר, יחזרו הגויים להיות משפחות. עד כאן מובן? נכון, ממש כך. כן. גם המרחב האירופי. המרחב האירופי, היום יש לך מה שנקרא איחוד אירופי, ודווקא בגלל האיחוד, מבחינה כלכלית ואפילו מדינית, יש אפשרות היום להתייחדויות של קבוצות אתניות קטנות. למשל, במאה השנה האחרונות לא היה עולה על הדעת של סקוטלנד להיפרד מבריטניה. זה דבר שפשוט היה התאבדות כלכלית. היום שממילא יש אחידות כלכלית בין כל מדינות אירופה, יש מחשבות לסקוטלנד להיפרד. לא. נכון, נכון. כן, אבל עכשיו זה הופך להיות מעשי. אפשרי. כן. כן, כלומר, אצלך לא כתוב שלא עשינו כגויי הארצות. אז אני כבר לא מבין את השאלה. טוב. האם במדינת ישראל העתידית לא יהיה צבא? בוודאי שלא יהיה. לא יהיה צורך. אם אין מלחמה, למה להחזיק צבא? אין מלחמות. מלאה הארץ דעה את השם.
קדושה עצמית.
האם יש לעורות של תפילין קדושה עצמית? כל זמן שאתה צריך להניח תפילין. ברור, אז אותו דבר. יש למשל מצווה להוציא להורג חייבי מיטות. ואם אין לי חייבי מיטות, מה אני אעשה? איך אני אקיים את המצווה? כן? למשל, אנשים אומרים, אתם תקימו סנהדרין ואסוף תסכלו מחללי שבת. לא, לא נסכול אף אחד, כי לא יחללו שבת. כן. חודש טוב ומבורך. ישעיה מתנבא על אחרית הימים, כאשר הספר מתחיל בתוכחה לעם ישראל על התנהגותו המוסרית. אם כן, מדוע בפרק ב' מובאת נבואת אחרית הימים? תודה. כלומר, אתה שואל על מי שסידר את ספר ישעיהו, מדוע הוא הדביק נבואה של ישעיהו המדברת על אחרית הימים, מיד אחרי נבואה העוסקת בתוכחה על עם ישראל. כן, השאלה היא על אורחי הספר. אגב, מי ערך את הספר? אנשי כנסת הגדולה. כן, כלומר, לא ישעיהו ערך, ישעיהו אמר את הנבואות שלו, אחר כך סידרו את זה. אתה שואל למה המסדרים החליטו להדביק את זה. אני חושב שזה בדיוק העניין של התוכחה. התוכחה איננה על ידי, היותר מועילה, איננה על ידי שאני אומר למישהו, אתה רע. ואוי ואבוי אם תמשיך ככה. וכדאי לך להיות בסדר אם אתה רוצה שכר. התוכחה היותר אמיתית היא, תראה איזה תפקיד יש לך. וכאשר אתה חוטא, אתה לא יכול למלא את התפקיד הזה. אז לכן כשהנביא ישעיהו רואה את אחרית הימים, זה התוכחה היותר גדולה. נוסף על כך, הוא יכול לומר, נכון, אני אמרתי עליכם הרבה דברים רעים, אבל אתם עתידים גם כן לתפוס מקום חשוב באנושות. טוב, לא יישא גוי את גוי חרב ולא יתמודדו עוד מלחמה. לפי זה גם יש השלכה הלכתית, האם כלי נשק הוא מותר בהוצאה בשבת או לא. כן, מחלוקת רבי אליעזר וחכמים, שרבי אליעזר אומר שמותר לצאת עם חרב בשבת. למה? כי זה תכשיט. תכשיט, כן. זה אתה עושה דאווינים וזה, עושה הרבה רושם על אנשים ועל נשים עם החרב. וואו, איזה גבר זה. חכמים אומרים, אינו, הלא גנאי הוא לו, שנאמר, לא יישג, וחיטטו חרבותם לעיתים, חניתותם למזמרות, לא יישגו אל גוי חרב, לא יישגו אל מלחמה. אם כן, אם לעתיד לבוא, הופכים את החרב למזמרה, זה סימן שהחרב זה דבר רע. אז איך אתה יכול להגיד שזה תכשיט? מחלוקת. יש לזה השלכות הלכתיות עד עצם היום הזה. כן. הרב גורן הסתמך על דעת רבי אליעזר בשעת הדחק. כן, יש מצבים של שעת הדחק שהוא התיר לצאת עם חרב מחוץ לתחום מדין תכשיט. למרות שרוב הפוסקים פסקו כדעת חכמים, שזה גנאי. כן.
חפץ חיים
גם אומר את זה? אני לא, לא, לא קראתי, אני לא יודע.
כן,
כן, על, 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 על יוצאים למלחמה, אז הוא מביא את זה.
לא, הוא אומר שהם חייבו את החיילים היהודים הרוסים, לצאת עם הנשק לכל מקום. הוא לא בשבת, הוא חיילית, כי זה היה ממש...
אז הוא סומך על רבי אליעזר.
אני חושב ששם כן.
יכול להיות, כן, בשעת הדחק אנחנו סומכים על דעה שנדחתה. מה? כן, כן, בדיוק. יש שאלה, שם יש דיון שלם על עד מקרא יוצאים מדי פשוטו או לא מדי פשוטו וכל. שלום כבוד הרב, אבל זה כבר קורה היום. הטכנולוגיה שמשמשת למלחמה הופכת להיות טכנולוגיה רפואית לרווחת האדם. היום כבר לא אין לעבוד בחברות לנשק. העולם משתמנה היום לנגד עינינו. כבר אין מדינות ערב. שבת שלום. נכון, אני בהחלט מסכים עם זה. יש גם נתונים כאלה שהיום העולם משתמנה לעינינו. כן. מה? אומר עדיין. אתה רואה, זה לא לגמרי. אתה אומר שהעיקר היום של התעשייה זה הנשק והתרופות מקום שני. אז לכן יש הרבה חולים. כן.
קוראים למצב שהתרופות יותר. תעשיית
הנשק.
הנשק יוצר חולים, ואז החולים... יפה.
כמו המזון ודיאטה.
כן. מה אתה אומר? מזון תעשייתי, וגם הוא מצרף לתרופות, ואז אנשים גם מפעילים נשק כדי להשתלט על מקורות המחיה של נשק. כן, קיצור זה מעגל כזה. כן. אומר הנביא, בית יעקב, לכו ונלכה באור השם. מה זה תקוע פה? הוא אומר, אם העמים עתידים לבוא אל הר השם, ויאמרו נלכה באורחותיו, לכו ונעלה, קל וחומר אנחנו. נכון? כלומר, אחד הדברים שיכולים לגרום ליהודים לחזור בתשובה, זה לראות שהגויים מתעניינים. אם הגוי מתעניין, אז אולי זה גם נוגע לי. האמת היא, את זה אמר דוד המלך. דוד המלך אמר, אז יאמרו בגויים, יגדיל השם לעשות עמנו, אלא לעשות עם אלה, ואז התגובה תהיה, יגדיל השם לעשות עמנו. כלומר, כשהגויים אומרים, הרי מה היהודים שואל את עצמו כל בוקר? מה הגויים אומרים, נכון? זה הדבר החשוב ביותר. קודם כל, מה הקהילה הבינלאומית? פתאום הוא שומע, שמעת מה שהגויים אמרו היום? הם אמרו, יגדיל השם לעשות עם אלה. באמת? אז גם יגדיל השם לעשות עמנו. אבל מי הראשון לומר את זה בין היהודים? אלה ששומעים לגויים, נכון? אחר כך זה עובר גם לדתיים, ובסוף אפילו הרבנים מסכימים. כן? ואז מוכנים להודות שהשם עשה עמנו דברים גדולים. כן. בוודאי, העיסוק בהפצת תורה באנושות לבני נוח, זה עצמו התיקון של עם ישראל. כי רוצה להבין, מה עיקר הסיבה של ההתרחקות מן היהדות בעם ישראל? זה התחושה שאין ליהדות מסר אוניברסלי. אז ברגע שמתברר שיש ליהדות מסר אוניברסלי, היהודי חוזר בתשובה. כן. אתה שואל אם כן, מדוע אין היום השקעת משאבים בתיקון העולם? זה באמת לא בסדר, לכן אני בזאת יוצא בקריאה פומבית לחזק את כל הגורמים שעוסקים בהפצת תורת בני נוח בעולם. בסדר? טוב. בית יעקב, לכו ונלכה באור השם. מה אומר לך הנביא? אם אומות העולם עתידים ללכת באור השם, אז כל וחומר אנחנו. כי עכשיו זה פנייה אל, כלומר זה כבר עוברים לגוף שלישי. כי נטשת עמך בית יעקב, כי מלאו מקדם ועוננים כפלישתים וילדי נוכרים יספיקו. פתאום עוברים כאן למציאות העגומה. ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קצה לאוצרותיו, ותמלא ארצו סוסים ואין קצה למרכבותיו. ותמלא ארצו אלילים, למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו אצבעותיו, וישח אדם וישפל איש ואל תיסע להם. כן, כבר פתאום הוא פונה לקדוש ברוך הוא, אל תסלח להם. בו בצור ויתאמן בעפר מפני פחד השם ומהדר גאונו. עיני גבהות אדם שפל ושח רום אנשים ונשגב השם לבדו מהיום ההוא. הפסוקים האלה הם פסוקים קלאסיים אצל הנביאים שמדברים נגד עבודה זרה, נכון? אבל כאן עבודה זרה מוסברת על רקע תכונה מסוימת בנפש. מהי התכונה בנפש שעומדת ביסוד עבודה זרה לפי ישעיהו? מה? הגאווה. גאווה. נכון? כלומר, האדם ירגיש את עצמו במרכז, ולכן הוא עזב את השם. אבל מאחר והוא עזב את השם, הוא בכל זאת מרגיש את חולשתו. אז הוא בונה לעצמו אלילים. כן, מה אתה אומר?
מה זה
שח? שח, מלשון נמוך. ושח, כלומר, יהיה נמוך הרום, הגובה. שח, רום אנשים. בסדר? זה מובן מה שאומר כאן? טוב, בואו נקרא את זה שוב, והדברים יתבררו. כי נטשת עמך בית יעקב. מעניין. כשהנביאים באים אל בני ישראל ואומרים להם לא לעבוד עבודה זרה, הם היו יכולים לנקוט בסגנון שונה. היו יכולים לבוא לאנשים עובדי עבודה זרה ולומר להם, אנשים יקרים, באנו לגלות לכם משהו שאתם לא יודעים. מה אתם לא יודעים? אתם לא יודעים שיש רק אל אחד שהוא ברא את העולם, וכל האלילים זה שטויות. אז באנו לספר לכם את זה, מעין מה שהתורה שבעל פה מספרת על אברהם אבינו. אנחנו רואים שהנביאים כשמדברים עם עם ישראל לא מדברים בסגנון הזה. אלא מה הם אומרים? זה לא בסדר, איך עזבתם את השם? מה הנחת היסוד שיש מאחורי השיח הזה? שהשומע יודע על מציאות השם. אבל יש לו יצר הרע. כמו שאומרים לאדם שבגד באשתו, לא אומרים לו, אתה יודע שיש לך אישה? לא, אומרים, אתה לא בסדר, שעזבת אותה. שהדבר הזה הוא מאוד משמעותי, כי במחקר טוענים שהמונותאיזם הוא מאוחר בעם ישראל. אומרים ההפך, רואים שהנחת היסוד היא שכולם יודעים, רק שזה לא בסדר לעזוב את השם. כן? כי נטשת עמך בית יעקב. כן. האם כל הגויים יודעים את מציאות השם? לא. חלק גדול כן. מה? הוא האם הוא שאלה על כל הגויים? התשובה היא לא. כל היהודים יודעים. כל היהודים יודעים שהם הפסיקו, כלומר, כל היהודים, אפילו העוזבים, יודעים שהם עזבו. לא משנה בדיוק איך אתה מגדיר. אתה יודע שעזבת משהו. זה כמו ששאל, מה ההגדרה של יהודי חילוני? יש לך הגדרה? פשוטה. הוא לא הולך לבית כנסת, נכון? למה אתה לא אומר שהיהודי החילוני זה אחד שלא הולך לכנסייה? כי זה לא מה שהוא עזב. בסדר? זאת אומרת, החילונות שלו מוגדרת ביחס למרכז שאותו הוא עוזב. בסדר? כן.
יש איזה ערך בתוכן החילוניות שהוא לא שבילת ה...
ודאי. החילונות יש לה ערך עצום. במיוחד כשהיא אתאיסטית. כי היא כופרת בעבודה זרה. יש לנו כלל, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי.
כן?
כן, זה כתוב. כתוב, מה? זה מובא בכמה מקומות בתלמוד, בין היתר במסכת מגילה. על הפסוק איש יהודי היה בשושן הבירה, אז למה מרדכי נקרא יהודי? שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. מה? זה יותר קשה. כי אצל הדתיים יש נטייה להגדרה חיובית. כן? אבינו שבשמיים, יש איזה ציור. מה שדכן אצל האתאיסט, יש יותר אפשרות של מחיקה. כן, אז אכן, האתאיסט הוא יכול להיות מאמין יותר גדול לפעמים. כי נטשת עמך בית יעקב, כי מלאו מקדם, מה זה קדם? מזרח? ועוננים כפלישתים, שזה מערב, וילדי נוכרים יספיקו. כלומר, הם מספקים את הצרכים שלהם במה שהנוכרים ילדו. יש... מה זה עוננים? זה בעין פה. זה לא עבודה זרה, זה סוג של שטויות כאלה, נכון? כן, זאת אומרת שאדם שלא רוצה לשים מזוזה בפתח, סביר מאוד שהוא יניח פרסת סוס. אתה עושה אה? הוא עושה כן. הוא לא רוצה מזוזה, אז מה הוא עושה? הוא נופל לאמונות תפילות. כלומר, אם אדם לא עובד את השם, אז הוא הופך להיות עובד כוכבים ומזלות. כן, הוא שייך לכל מיני דברים אחרים. זה מאוד לא פשוט להיות אתאיסט באמת. טוב, עד כאן להיום. שלום.